ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM אראל סגל ויריב אופנהיימר
אני רואה, אבל לא באת עם אדום.
אני אסור לי.
שבאת עם שחור.
אני לא יודע איך קוראים לזה. רוי תשמטה. שמעת על הרוי תשמטה? הסמרטוט האדום. עולם ישר. באמת החרבתם. אוי, מה עשיתם לנו עם הסוציאליזם והמרקסיזם הזה? אוי ואבוי, טוב, תוריד את זה.
נציג ישראל השנייה מדבר פה נגד סוציאליזם, אוקיי.
לא,
רק שנבין.
מה זאת אומרת נציג ישראל השנייה? מותר, אני לא יכול לייצג אותם? אני צריך לקבל אישור שלך?
גם אתה, גם אינון, אתם מתיימרים לייצג את המקופחים, את אלה שהם האוכלוסיות המוחלשות בישראל, ואז אתם מתגלים כל פעם כגדולי הקפיטליסטים שבזים לכל צדק חברתי באשר הוא. אז זה קצת סתירה, אתה יודע.
תראה, אני אגיד לך משהו, יש הבדל. אני שמרן, ליברל, דמוקרט, ואני מאמין ששוק חופשי וכלכלה חופשית, כמובן צריך, כמובן יש את המיסים וכולי, נכון הרבה יותר לכל מדינה מודרנית, מערבית, מאשר השיטה המופרעת של הרס החברה. עכשיו, למה אני משמיע את האחד במאי הזה? אגב, וזה אפילו...
כיום האחד במאי,
נכון,
בין היתר.
אבל זה אפילו מתקשר... לעובדה שמה שאנחנו רואים את ההפגנות באוניברסיטאות האמריקאיות, יש פה קשר כפול. אחד, אחד במאי לא הומצא ברוסיה, ולא הומצא בגרמניה, ולא הומצא בבריטניה, ולא הומצא אפילו בצפון קוריאה. הוא הומצא בארצות הברית, אחד במאי. תכף נספר לך גם את הקשר שלי לפועלים, אוקיי? ומה שקורה היום באוניברסיטאות בארצות הברית, זה בדיוק על הקשר החולה, הפרוורטי, המסוכן, בין כסף גדול איסלאמי, לבין... תפיסות עולם שהתקבעו באקדמיה המערבית, לא רק בארצות הברית, בכל העולם המערבי, עוד מלפני שנים, שבהם בעצם החוגים למדעי הרוח והחברה, התפקיד שלהם זה לפרק את מבנה הכוח הדקעניים של החברה הקפיטליסטית, והם מקבלים את התמונות האלה מקולומביה, של הסטודנט היהודיה המופלצת הזאת, אתה יודע מה היא חוקרת? היא חוקרת יחסי כוח בתוך ספרות ילדים או משהו כזה, דוקטורט, והיא אומרת שצריך להכניס להם סיוע הומניטרי לקולומביה, אז אני, אתה יודע, אז בימים האלה זה קצת, אתה יודע, אז כאילו, אתה שומע את השיר הזה, ואתה אומר כאילו,
תראה,
פאקינג 70 אלף דולר ההורים שלך משלמים לשנה, בלי לאכול!
תשמע, כל אידיאולוגיה אתה יכול לקחת להקצין, ואתה יכול לקחת על הקיצוניות ולהגיד שהיא שיבשה את העולם וכל הדברים האלו. הסוציאליזם, העיקרון שלו הוא עיקרון צודק ונכון. ואם רוצים מדינה שדואגת גם למי שנשאר מאחור ולא רצה קדימה ונותנת לעשירים להתעשר ולעניים להיעלם, זה הסוציאליזם, וזה קופות חולים, וזה ביטוח לאומי,
וכל הדברים האלה. ושערים צהובים.
רגע, מה, אתה, בוא
לא?
נדבר, בוא נעשה תוכנית על הקיבוצים, אתה קופץ
לא.
פה בין נושאים,
לא,
עכשיו אני אגיד לך,
אני
אגיד לך משהו על, 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 כן, על הסיפור כן. שלה, גם על, על ההפגנות האלה, אתה יכול לקחת את אותה סטודנטית וללעוג לה, אבל זה הרבה יותר גדול מזה, זה ההפגנות, וזה כן. צווי המעצר הבינלאומיים, שאולי יוציאו ואולי לא יוציאו, וזה האמברגו נשק, וזה הדירוג האשראי, וזה מה שקורה בצפון, וזה מה שקורה בדרום, ואתה יודע, יש רגע שבו כשכולם נוסעים נגדך, כנראה שאתה נוסע נגד הכיוון. אז אתה יכול להגיד, הוא לא בסדר, ולהוג לזאת, ולהגיד על ההוא שהוא לא בסדר. בסוף כנראה שמה שאנחנו עושים לא בסדר. שאני אגיד לך...
כלומר, רגע, בוא נזכיר, מה שאנחנו לא עושים לא בסדר, זה שבשבעה באוקטובר, נכנסו לפה חלאות המין האנושי, אנסו, רצחו, שחטו תינוקות, ילדים, חטפו אנשים, ואנחנו היום, אגב, ההפגנות האלה לא התחילו, ההפגנות האלה רק להזכיר, עוד התחילו בטרם פרצה המלחמה, כבר בימים הראשונים, כולל הפגנות עידוד למעשה החמאס, כולל פרופסורים באוניברסיטאות אמריקאים, שנעמדו ואמרו שהם מתרגשים מהמאבק של החמאס לשחרור. עכשיו, תעשה לי טובה, זה אנשים שלקקו את התחת של פול פוט, שרצח מיליון קמבודים, זה אנשים שהם צאצאים הרוחניים, של מי שהתלהבו מסטלין באוניברסיטאות במערב. להזכיר לך אדוני, אתה מכיר את הצהרת קמברידג' המפורסמת? שמעת עליה?
סיפרת לפני השידור.
בשנות ה-30 של המאה הקודמת, סטודנטים מאוקספורד וקמברידג' פרסמו הצהרה, שבה הם אמרו, זה היה יחד עם עליית היטלר, שהם לא מוכנים להילחם למען הכתר, והם לא ילחמו למען הכתר, וחרחורי המלחמה של אנשים כמו וינסטון צ'רצ'יל. ואז וינסטון צ'רצ'יל קבע, אמר עליהם, החרפה הזאת, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח המדויק, תסלחו לי, אבל הוא אמר, זה חרפה, בושה וחרפה, הוא אמר, לא די שזה בושה וחרפה, אתם גם תילחמו בסופו של דבר למען הכתר, והם נלחמו למען הכתר. אז מה?
אבל הראל, בשביעי לאוקטובר, בשמיני לאוקטובר, כל העולם עמד לצד ישראל, וההפגנות שהיו נגד ישראל היו נגמרות במאות בודדות אולי. ההפגנות נגד ישראל והתמיכה הבינלאומית בהן, התחילו עם המלחמה, ולא עם המלחמה מיד, לא בחודש הראשון ולא בחודשיים הראשונים. הם התחילו כי ישראל בחרה באג'נדה שלך ולא באג'נדה שלי, הנה אני מחמיא לך. הקול שלך יותר משפיע מהקול שלי, או שלך כמחנה. אתם רציתם למנוע סיוע הומניטרי לעזה, כי חשבתם שזה פופולרי, שנרעיב את העזתים. זה היה גול עצמי. ואתם רציתם להוריד את כל...
רגע, תן לי לשאול. לא, הרי, אני לא הפרעתי. אני מעולם לא דיברתי ככה.
בסדר, אנשים מהמחנה שלך. מי שרצה לשטח את עזה...
ורטיים
הוא מהמחנה שלי? תן לי שנייה לסיים. גם ורטיים, בסדר? מי שרצה לשטח את עזה, מי שדיבר על זה, לשטח את עזה ודיבר מהבטן, ורצה
הרימות
של גופות, הרימות של גופות.
גרוסקופ קרא להם המלך.
כל הדברים האלה.
שופט בית המשפט העליון.
תן לי לסיים. מי שדיבר כך, הוא ניצח, עמדתי הייתה לא במיעוט. אני חשבתי שצריך להילחם בעוצמה מול חמאס, ולהפך, להציף את עזה בסיוע הומניטרי, בשביל שנוכל להילחם בחמאס. וזה גול עצמי מהדהד. כל החברים שלך בצו 9 וכל זה, הם המשטפים הכי גדולים של ההפגנות האלה, כי הם הביאו אותם.
תראה, אני לא
קורא למה... עכשיו, רגע, אין לי משפט אחרון.
אם אתה אומר זה, אז רגע, אז המחאה היא משטפית של החמאס?
רגע, שנייה.
איך אתה מדבר?
רגע, זה עמוק יותר מזה. כי בסופו של דבר יש גם שאלה מה האנד גול. כל עוד אתה תגיד, לישראלים, ליהודים יש זכות למדינה ולפלסטינים אין זכות למדינה, העולם יהיה נגדך. כל עוד אתה תגיד, גם לישראלים וגם לפלסטינים יש זכויות לאומיות והם שניהם צריכים לגור בשתי מדינות נפרדות, יהיה לך דלת פתוחה. וכשישראל בוחרת שוב ושוב ושוב בדרך שלך, ולא בדרך שלי, זה מה שקורה. אז אתה יכול ללעוג ולצחוק ולהביא דוגמאות מההיסטוריה והכל. בסוף אתה נוסע נגד הכיוון.
אני לא נוסע נגד הכיוון, כי אם הייתי נוסע נגד הכיוון, רוב הציבור הישראלי לא היה איתי, אבל רוב הציבור הישראלי לא חושב כמוך, הוא מבין בדיוק את העניין.
הנה התוצאה. 100% זה בסדר שאני במיעוט, אבל תראה את התוצאה.
יריב, התוצאה היא מאוד מאוד פשוטה. בליל השבעה באוקטובר, למרות כל הסימנים המטריים שהיה, במקום להעיר את כל הצבא ולהעמיתו על הרגליים, בחרו ראשי הצבא וראשי השבק לשמור על מקורות או משהו, אני לא יודע למה, ולא ביצעו את זה. כי קונספט, הרי, וזה מחזיר אותנו לדיון על קונספציה. הרי מעולם, ויש פה ויכוחים בינינו וכולי, אני טענתי תמיד שהחמאס הם נאצים, נכון? חשבתי שאי אפשר לכבוש את הרצועה בצורה שבה כבשנו, כי לא היו נותנים לנו, שוב, בגלל מגבלות בינלאומיות. והיה לי ברור שיבוא היום ותהיה הזדמנות, אבל כל עוד הם נמצאים שם, ברור שצריך לשים גדר, צריך להתכונן, זה לא חברים שלנו, זה רגע אני מדבר עכשיו. עכשיו מה שקורה פה זה דבר אחד, אנחנו הרגע נמצאים במצב שבו אמריקה הגדולה, שמתנהלת בצורה שערורייתית במזרח התיכון, הממשל של ביידן במיוחד, מהיציאה באפגניסטן וכולי, שפרקה את האמון, את שאריות האמון של המדיניות הסוניות והאמריקאים, מה שגרם להם להצטרף לציר, מי שטיווח בין סעודיה לאיראן, מזכיר חזה סין. אז האמריקאים עכשיו מתחננים בפני החמאס שיקבלו את העסקה המשפילה לישראל, שאני אומר לך, אני לא רואה את הממשלה הזאת ממשיכה אם הולכים לעסקה כזאת, כי קודם כל היא גוזר בעיניי, לפי מה שמתפרסם, ההצעה, אבו, אתה רוצה שנקריא אותה? ההצעה הזאת היא בעצם גוזרת בעצם על מותם של מי שלא ישוחררו באותה פעימה, במה שיש לחמאס לתת. אבל
הגעת פה לסין ואפגניסטן, וזרקת מי השם בשביל לאוקטובר, כל משפט כזה מצריך תגובה, אבל אני רוצה לקפוץ לך קדימה דווקא. אתה יכול להאשים את כל העולם וכרגיל אף פעם לא לדבר, לא על נתניהו ועל האחריות שלו, כי הוא לא אחראי
לשום כישלון. אחראי בוודאי, הוא הראש
הממשלה. ואתה לא יכול, אתה לא מסוגל הרי להתמודד פעם אחת עם המציאות ולהגיד כן. בסוף אני מאמין שליהודים יש זכויות יותר מלערבים, ושהעולם יקבל את זה, והעולם לא מקבל את זה, ואתה כל פעם מתנגש על המציאות, ואז אתה מחפש תירוצים, סין, אפגניסטן, יש לך טענות לממשל ביידן? יש ממשל יותר תומך בישראל מממשל ביידן? יש ממשל שנתן פה יותר כסף מממשל ביידן? ביידן שנותן לך מטריה בינלאומית לעשות דברים שבעיניו בין היתר זה גם פשעים, כמו הערבה שהייתה לעזה,
איזה ערבה הייתה לעזה?
עד שאמריקאים לא דפקו לשולחן, הייתה ערבה לעזה.
לא הייתה ערבה לרגע אחד, לא הייתה ערבה.
אתה במצב הדחקה תמידי, אתה תמיד תחפש איזה השם אחר. עכשיו בוא נדבר על החטופים והעסקה המשפילה.
מה קורה פה מול הערבים? רגע, בוא נקריא את ההצעה. בוא
תיתן את ההצעה
קודם, שאנשים ידעו.
נו, בבקשה, תיתן את
ההצעה. הכוחות הישראלים, 40 יום, זה מפרסם אבו אלי אקספרס, בעיניי אחד הקולות האמינים ביותר.
זה נשמע, יש לו שם אמין אבו אלי אקספרס.
לא, הוא פשוט מפרסם, הוא פשוט מפרסם דברים שנכתבו בעיתון אל חבר, שהוא המזוהה עם החיזבאללה בלבנון. הכוחות הישראלים יסוגו מהאזורים צפופי האוכלוסייה, לא מפרוסדור נצרים, תפסק תנועת כלי הטייס בשמי הרצועה ל-8 עד 10 שעות כל יום. העקורים האזרחים יוכלו לשוב לבתיהם, ביום השביעי לאחר השחרור אנשים מבין החטופים יפנו כוחות צהל לציר החוף כדי לאפשר תנועת סיוע הומניטרי. ביום ה-22 לאחר שישחררו 2/3 מהחטופים עליהם סוכם, יסוגו כוחות צהל מפרוסדור נצרים, בשלב הזה תתאפשר הכנסת 500 מסיעות סיוע, מתוכן 50 מסיעות של סולר לטובת הפעלת תחנת הכוח בעזה, כמו כן יוכנסו לרצועה כלים כבדים לפינוי ההריסות. Okay. ואז בחמאס תשחרר בתקופה זו לפחות 33 חטופים תחת הקטגוריה נשים, ילדים עד גיל 19, מבוגרים מעל גיל 50, חולים ופצועים. No. ישראל תשחרר 20 פלסטינים בעבור כל חטוף בקטגוריה תואמת, נשים ילדים מול נשים ילדים, מבוגרים מול מבוגרים.
על משחור... זה נאמר איפה חותמים, הראל, איפה חותמים? עכשיו, לחתום עכשיו. זו עסקה שאם זה הפרטים, אני לא יודע אם זה הפרטים, אבל אני אגיד לך משהו. אתמול נתניהו אמר בפגישה, עוד מעט דבר על זה גם, הוא אמר תהיה כניסה לרפיח עם עסקה או בלי. וזה הזכיר לי את ההבטחה בזמנו של נתניהו גם שהוא לא הסכים לשחרר אלפי רוצחים. נתניהו באופן ברור ובאופן פומבי מחבל במסע ומתן. הוא לא רוצה עסקה, עזוב אותי מסמוטריץ' בן גביר, אפילו מסטרוק. נתניהו לא רוצה את העסקה הזאת.
איך הוא לא רוצה? האמריקאים אומרים שזה החמאס.
אותו, אבל רגע. מכיוון כשנתניה, הרי תסכים איתי שבשביל שתהיה עסקה צריכים להתחבר ביחד האינטרסים גם של החמאס וגם של ישראל. נכון, לא תהיה עסקה רק עם האינטרסים שלנו, היינו רוצים, אבל זה לא יקרה. האינטרס של חמאס זה שישראל לא תיכנס לרפיח, זה ברור. לדעתי זה גם האינטרס הישראלי, ונדבר על זה. ולכן כשנתניהו אומר להם in your face, פומבית, אנחנו ניכנס לרפיח, גם אם תהיה עסקה וגם אם לא, הוא מנסה להשפיע על חמאס שלא ייקחו את העסקה, זה לא קרה סתם. וזה מה שדיברו גם המתווכים, שבכל פעם שיש התקדמות, פתאום יש חבלות. ואני מסתכל נתניהו ואני אומר לך, הוא לא רוצה עסקה. אם יכריך אותו לעסקה, זה יהיה הצלחה גדולה. למה? מסיבה מאוד פשוטה. עסקה תפורר את הפנטזיה הבלתי ניתנת להגשמה של ניצחון מוחלט. עסקה כנראה תביא לסיום המלחמה שתגרום לו להתמודד עם המחאה, עם הביקורת, עם ועדת החקירה.
שנייה, אדון יריב, רגע, ולכן,
ועסקה גם תפרק לו את הקואליציה, או לפחות יש חשש כזה.
תן לי להבין, אדוני היקר, תראה, בכל נאומיך, אוקיי, אתה אומר, כאילו אני צריך להבין. נתניהו נגד עסקה, אתה אומר, כן?
נכון.
כי אם תהיה עסקה, אמרת, נגמרה המלחמה, נכון?
היא גם ככה נגמרה.
מי אמר, למה היא נגמרה?
כי תראה כמה חיילים יש לך היום בעזה.
אדוני, לפתר גייסת הרבה מאוד חיילים, ואתה עומד להיכנס, אבל אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה, ואתה חוצה את עזה, אתה ציר כיסופים חותך את עזה בין צפונה לדרומה, ויש לך משמעות. אבל אני שואל אותך, אם נגמרה המלחמה, סינואר נשאר בשטח, סינואר נשאר עם החיילים שלו, איך אתה מחזיר ביום של המחרת את האנשים לעוטף עזה?
שאלה מעולה, שאלה מעולה. כן? אז אני אענה לך בשאלה. כן. בוא נלך לתסריט שלך, בסדר? האוטופי. נכנסנו לרפיח, אתה יודע, walk in the park, הרגנו את כל המחבלים, חיסלנו את כל המנהרות, תפסנו את סינואר, גם אותו הורדנו, בסדר? אני ממש הולך איתך לפנטזיה הכי גדולה. מה קורה יום אחרי? מה קורה ברפיח, בחן יונס, בעזה, ביום אחרי? תגיד לי מה קורה. מי מנהל את הרצועה?
מדינת ישראל בהתחלה.
מדינת ישראל. כן, כן. ומה אתה חושב שהעזתים יעשו?
אני אגיד לך.
אני אגלה לך מה הם יעשו. מה הם יעשו? יהיו שם אנשים שמזוהים כן. חמאס, שימשיכו להילחם בך. וחמאס, לא, וחמאס יישאר שם.
לא.
כל עוד אתה לא מביא כוח שלטוני פלסטיני אחר, אתה תישאר עם חמאס. ואתה יודע מי רוצה את חמאס? כנראה שהמחנה שלך, כי אתם לא רוצים את האלטרנטיבה. ניצחון על חמאס הוא רק באמצעות העברת השלטון לכוח אחר.
יצאנו. אתה יודע מה מצחיק? שאלת אותי איפה חותמים, ולא שאלת מה חמאס נותן בתמורה להפסקת האש הזאת.
חטופים?
לא, למה? ואם הם ימשיכו לירות עלינו, ואם הם ימשיכו לירות רקטות, ואם הם ישיכו לראות על היישובים, זה בסדר, ונגיד, נחזיר את החטופים, אבל בלי היישובים, ובלי, וזה, וגם כן, אתה תחזיר חלק מהחטופים, אתה לא מחזיר את כולם, הם לא מתחייבים להחזיר את כולם, זה חלק מהמשחק, אבל אני שואל אותך, תראה, אתה מדבר בכזה, אתה אומר, מה עשינו, כן עשינו וכולי, נניח, נגמרה המלחמה, נניח, בני, כן, השמאל מנצח, יש בחירות, כמו שהאמריקאים רוצים בספטמבר, יאיר לפיד, ראש ממשלה, אוקיי, איך אתה מכניס בדיוק את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה?
שאלה מצוינת, אני אענה לך על זה.
כן, אני מקשיב.
כל עוד אתה נלחם בעזה, החמאס הוא בקומפורט זון שלו. הוא הפך להיות ארגון גרילה שנלחם בישראל, הוא לא צריך לדאוג למים, לביוב, לתשתיות, לחינוך, לכלום. חמאס היום לא מסוגל לדאוג לעזה. גם הוא מבין שהוא צריך to step down, לרדת אחורה. ולכן, אם יאיר לפיד או בני גנץ, או כל אחד אחר שהוא לא נתניהו, ראש ממשלה, יש לך יוזמה מצרית, סעודית, ירדנית, אמריקאית. שאומרת כן. שמאמנים כוחות פלסטינים מהרשות הפלסטינית שנכנסים לעזה
כן.
עם מימון לא קטרי חלילה, עם מימון אמירתי ומימון סעודי ומימון אמריקאי
איך הם יצא
כגדודים, הם כגדודים ממש כך
כגדודים של הרשות הפלסטינית
כוחות שלטונים
הבנתי, איפה הם? למה לא שמענו עליהם
מכיוון שנתניהו לא הסכים הייתה הצעה כזאת, אני אגלה לך סוד עזוב את אבו עלי אקספרס, יש לך את יריב אקספרס הייתה הצעה לאמן כוחות פלסטינים בירדן. נתניהו, סרב.
יריב, אני רוצה לספר לך סוד, לא סוד. לפני כחודש וחצי, המתפ"ש אפשר לרשות הפלסטינית להכניס קצינים של הרשות דרך מעבר רפיח. חמאס הוציא אותם להורג. אם אתה לא תסיים את החמאס, אם אתה לא תהרוג את סינואר, שהפך במעמדו לסלאח א-דין, אתה תקבל עזה פי שלוש יותר חמורה, וגם ביהודה ושומרון, ואנחנו נדבר גם מה שקורה ביהודה ושומרון. עכשיו, זה בדיוק הטירוף של המערב, זה בדיוק הטירוף של האוניברסיטאות. אנשים, זה כאילו, הם מקבילה שלך. עומדים אנשים, לבושים בבגדים של, לא שאתם טועד, שקווירים וגייז וכולי, דגלי גאווה, יחד עם כפייה, ובעד הדיקטטורה הרצחנית של החמאס, זה אותם סטודנטים שלא הפגינו כשבסוריה נרצחו קרוב למיליון איש. לא, אני מדבר עכשיו, אני לא נותן תירוצים. אני לא נותן תירוצים. אתה יודע למה? כי אני מכיר את ההיסטוריה, כי גם במלחמת העולם השנייה, שיהודים נרצחו, ולא היה להם צבא, והם לא כבשו כלום, זה לא עניין את העולם. וגם עכשיו, הסטודנטים, והכי גרועים הם היהודים, אבל אני אומר, הסטודנטים האלה שנמצאים שם, הם בעצם מריעים לדיקטטורה מאזן באמת הנורא ביותר בהיסטוריה, אנשים ששלחו אנשים אחר לאנוס נשים ולרצוח ילדים, זה באמת בלתי, לא, זה בלתי נתפס.
הראל, תראה, יש גם בקרב המפגינים האלה המיעוט, אתה צודק, מיעוט הוא באמת גם הזוי, גם מבולבל, גם בוחר ברע במקום בטוב, אבל זה לא מעניין, כי המיעוט הזה היה נשאר איזוטרי, לא הייתה משקיע דקה לדבר עליו. הסיפור פה זה לא אוניברסיטה, הסיפור פה זה המדיניות של ישראל, וכל עוד המדיניות של ישראל היא מדיניות גזענית, כהניסטית, בן גבירית, נתניהו, סמוטריץ', כל עוד זאת האג'נדה, שלנו תהיה מדינה ולהם אף פעם לא תהיה, אפילו לא בעוד 100 שנה אתה לא מוכן להתחייב לזוז משהו בשבילם.
אוטונומיה, זה אנחנו
מוכנים. תודה רבה. אתה לא מוכן לקבל את האוטונומיה שאתה מציע להם, נכון?
למה?
רגע, יש לי שאלה. אם היום המצב היה הפוך, והיום מציעים לך במקום מדינה אוטונומיה, היית לוקח, התשובה היא לא.
העם היהודי הסכים לתוכנית חלוקה.
אני לא יודע העם היהודי, תוכנית חלוקה זה שתי מדינות.
העם היהודי הסכים, נכון, אבל זו הייתה תוכנית חלוקה.
100%, בסדר.
המדינה היהודית הייתה גרוש וחצי.
הראל, אתה שנים. רגע, אתה דיברת וביקשת סיפורים, ולא להסתכל למציאות. כל היום לחפש לך תירוצים, וכל מיני גימיקים מכל מיני מקומות. בסוף יש מציאות. כן. המציאות היא שהעולם המערבי, בינו לבין בן גביר וסמוטריץ', אין דבר וחצי דבר. הם מסתכלים על הממשלה הזאת, והם רואים ממשלה שאין לה שום עמוד שדרה דמוקרטי, שום קשר למושגים שנקראים כבוד האדם, זכויות אדם, שום דבר. ואתה יודע מה? ובאותו רגע, הם צריכים לעמוד בדילמה. בין הפלסטינים לבין ישראל, ולכן הם לא תומכים בישראל, מכיוון שזאת המדיניות, וזאת המדיניות גם שאתה תומך בה, כי אתה תומך בקואליציה הזאת.
נכון.
וזה בא לידי ביטוי גם בנושא החטופים. ואני אומר לך שכשאנחנו נפסיק להאשים את כל העולם, ונסתכל על עצמנו, אתה יודע מה הדבר הכי טרגי? נגלה שיש פתרון. יש פתרון לעזה.
קנייה.
ויש פתרון, שנייה,
קנייה היא תמיד פתרון.
ויש פתרון. לא,
כן?
לא,
זה קנייה?
לא, לא.
אם אתה היום עוצר את
הסדר של שתי מדינות, איננו קנייה.
זה כן קנייה.
כשאתה מסתכל...
זה הסדר ששתי מדינות יסכן את מדינות ישראל.
אני אומר לך, וגם למי שמקשיב לנו.
באופן דרמטי, דרסטי.
100%. אני אומר לך, ולכל מי שמקשיב לנו, שיש פתרון, אל תורידו ראש. יש פתרון מהצפון ועד האוניברסיטאות בארצות הברית.
מה בצפון?
מה בצפון? שיש לך חבל ארץ שלם שמפונה מישראלים.
לא, איזה פתרון יש לך?
הפתרון לכל החזיתות ולכל הבעיות.
קנייה.
הוא לא קנייה.
בלבדה,
הוא הסדר שבו בסופו של דבר יש אופק מדיני, ואז יש לך נורמליזציה עם סעודיה, ויש לך את החטופים, ויש לך את חמאס שנהיה מבודד ולא רלוונטי, ויש לך את התמיכה הבינלאומית, וכל ההפגנות האלה יחזרו לגודל המקורי שלהם, שהוא איזוטרי ולא מעניין. כי בסוף התשובה, זה לא כמו שאתה אומר, מה התשובה שלך? התשובה שלך היא, אנחנו ניכנס בכם, נלחם בכם, נלחם בכם, הבנו. 7 חודשים אנחנו נלחמים.
לא, לא נלחמים
של מדינת
מספיק.
ישראל השתפר, אתה רואה מה קורה ברחובות, אתה רואה איך אנשים נראים, אתה רואה את חשבונות הבנק, אתה רואה מה קורה בתחנות הדלק, אתה רואה את בתי העלמין, כן, מה, מצבנו השתפר דרמטית מאז שהתחלנו את המלחמה? אנחנו בקריסה, בצניחה לתאום. ואני אומר לך, שבלי אופק מדיני, בלי מחשבה היום שאחרי, היום שאחרי שלך זה שצהל יישאר בעזה, שגם הילדים של המאזינים שלנו עכשיו שהם בתיכון או ביסודי, גם הם ישרתו בעזה. זה לא אופק. אופק, זה אסון, ולשם אתם לוקחים אותנו, והכל על מזבח ההתנחלויות והשטחים, שחס וחלילה לא נוותר לסמוטריץ' ובן גביר, נמשיך את המלחמה הזאת עד אין קץ. זה מה שאתה תומך בו, ותראה לאן הובלתם.
תראה, אמר את זה כך, אתה תומך בפלסטיני?
לא, אני תומך בציונות.
אני תומך בעם היהודי, לא, אתה לא תומך בציונות.
לא,
אני מדבר עכשיו. אין לי כוח לדבר איתך, אני אסביר לך למה, כי זה מגוחך, כי אנשים שומעים את הדברים, הם ראו את המחבלים. הם יודעים שאין הבדל בין הפתח לחמאס.
אבל רגע אמרת שהחמאס רצח את הפתח, אז כנראה שיש הבדל.
אין הבדל בשנאת היהודים שלהם. Okay. החמאס פשוט במאבק בתוך העם הפלסטיני, החמאס יותר חזק מהפתח, הרבה יותר חזק מהפתח, יש לו תמיכה יותר גדולה. הרשות הפלסטינית עומדת ביהודה ושומרון, בין היתר, כי צהל נמצא שם. כי צהל לא היה נמצא שם. סיכוי סביר שהחמאס היה עושה להם אותו דבר. יש לנו בעיה קשה מול עם שלא מוכן להכיר בקיומנו כמדינה יהודית בכלל. הוא לא מכיר בקיומו של עם יהודי, הם מכירים רק בקיומה של דת יהודית, ולא בכדי, הם לא מכירים בזכותנו להגדרה עצמית. אנשים כמוך, אני תראה, אני בדרך כלל נזהר, ואני לא אומר, ואתה יודע, ואני לא מדבר בצורה שלפעמים מדברים עליך, אבל שוב, אתה מדבר את האינטרס הפלסטיני כרגע, והאינטרס הפלסטיני הוא האסון שלנו. האינטרס הפלסטיני שומעים אותו והם אומרים את זה, הם מתכוונים לדבר אחד, ולזה הם אחד, one state solution,
גם אתה?
לא, לא.
אתה מוכן לשתי מדינות?
לא, אני מוכן למדינת ישראל.
כן.
שבתוכה, בתוכה, יש אוטונומיה פלסטינית.
זה one state.
לא, לא, זה לא, לא, לא. אוטונומיה, גם אוטונומיה מאפשרת קיום חיים בשטחי A ו-B עצמאים, בלי התערבות של צד. אבל לא יכול להיות מצב שהם יהיו אחראים ביטחונית. כי כל ברגע שהם אחראים ביטחונית, הם באים ורוצחים אותנו.
הראל.
הם באים וחופרים לנו מנהרות.
הראל, לפני שאתה הבתים. אומר לי, אם אני מייצג טוב. את האינטרס הפלסטיני, אני מייצג את האינטרס הציוני, וזה, ואתה יכול לחזור על שקר, זה לא אומר שהוא נכון, להפך. והאינטרס הציוני זה מדינה יהודית ודמוקרטית, שיש בה רוב יהודי ויש בה דמוקרטיה אמיתית. אתה one stater, אתה רוצה מדינה אחת מהירדן לים, ותיתן להם, אתה יודע, תזרוק להם כמה פירורים בשביל שהם ישבו בשקט. זה לא עובד. ניסינו,
טוב,
זה לא
אוקיי,
עובד,
בסדר.
זה מביא את ישראל לפשיטת רגל בכל אוקיי. התחומים, ולצערי אנחנו עדיין הולכים לכיוון שלך ולא לכיוון שלי, אני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
בסדר, אני מסל שציבור הישראלי, אתה יודע,
תראה לאן הגענו, לאן הגענו, המצבנו טוב היום?
אנחנו הגענו בגלל
תסתכל ש... תסתכל על הפרצופים של אנשים, אנשים לזה, עם הראש באדמה.
אנחנו הגענו לזה יודע. בגלל שאנחנו מלכתחילה הכנסנו לכאן במסכמי אוסלו,
הבנתי.
רוצחים ומחבלים, שהפסידו במלחמת לבנון, הראשונה, שברחו מלבנון, הבאנו אותם אלינו. טוב, אבל אנחנו עכשיו נשמע קצת מרויינים, פרסומת אחת, ואז נהיה עם עורך דין יצחק בונצל, אביו של סמל ראשון, עמית בונצל, זכרו לברכו, השם יקום דמו, איש פורום הגבורה שנפגש אתמול עם ראש הממשלה, נשמע ממנו מה ראש הממשלה אמר להם.
חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום לעורך דין יצחק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל, איש חייל סיירת צנחנים, השם ייקום דמו, חבר בפורום הגבורה. שלום איציק.
שלום, אנחנו משתתפים בצערך.
השתתפת, אתמול הייתם בפגישה עם ראש הממשלה.
כן, אתמול היינו בפגישה אצל ראש הממשלה, פגישה שזומנו אליה על ידי ראש הממשלה לאור הודעתנו בערב החג האחרון, שאנחנו מתחילים בשביתת רעב עד לכניסת צהל לרפיח. לאור ההודעה הזאת, במוצאי החג קיבלנו עוד בקשה להגיע לראש הממשלה, ואתמול נפגשנו איתו על פי בקשתו למעלה משעה וחצי. פגשתי ראש ממשלה נחוש, פגשתי ראש ממשלה בהיר, ראש ממשלה ששולט על התהליכים. שאלנו את ראש הממשלה שאלות מאוד מאוד קשות, הבאנו בפניו את החשש הגדול של כל עם ישראל לאור התמונה שמצטיירת של דשדוש וחוסר קבלת החלטות והמצב ההזוי הזה שמדינה ריבונית מחכה לאיזה תשובה מאיזה נאצי אחד שיושב לו שם באיזושהי מכילה שם בעזה. וראש הממשלה אמר לנו דברים נחושים, דברים ברורים. לראש הממשלה אומר שהדרך לניצחון היא דרך רפיח, ולכן אין שום סיבה שבעולם שצהל לא ייכנס לרפיח בימים הקרובים, בתקופה הקרובה, ויפעל שם על המשך מיטוט החמאס ברצועה. ובמקביל את אותה החלטה, אותה מטרה יותר נכון להשבת החטופים, שתעשה אחת לצד השנייה.
איציק, שאלת אותו, אני ראיתי שהתייחסת לעניין צווי המעצר של בית הדין בהאג, כי מה, התריד אותך שאולי, אתה יודע, אנשים אומרים, הוא פחד, הוא זה, ולכן שאלת אותו את זה באופן ישיר.
שאלתי אותו באופן ישיר, האם הוא חושש, או שהאם התוכניות עומדות להשתנות לאור האיום שמרחף על מנהיגי ישראל מבית הדין בהאג. ראש הממשלה דפק על השולחן ואמר לנו בצורה הכי נחושה שיש, אני לא מעניין, אני לא הנושא, אני מוכן להקריב את עצמי למען עם ישראל ומדינת ישראל, ממש במילים האלה, לא אכפת לי שיוציאו צווים, כמובן שאני אעשה הכל בסיוע האמריקאים שהצווים האלה לא ייצאו, כי הצווים האלה יש להם מעבר לאמירה הלא נכונה, יש להם השלכות לגבי העתיד של כל המנהיגים בישראל, שמה, אנחנו נמצא את עצמנו בכל פעם, לפני שנידרש לאיזושהי פעולה חשובה, נשב ונחשוב מה יגיד בית הדין בהאג, ולכן ראש הממשלה היה נחץ בזה.
עורך דין בונצל, מה אתה אומר לאמא של חטוף שנמצא בעזה, והיא רואה שיש עכשיו עסקה על השולחן, שאומרת בין היתר, רפיח לא יקרה, ואם יקרה לא יקרה עכשיו, ובתמורה הבן שלי יחזור חי ושלם, אני לא יודע מבחינה נפשית, או מבחינה פיזית הוא יהיה חי ושלם, מה אתה אומר לה, כשאתה אומר לה בכוח, בכל מחיר רפיח, לא עסקת חטופים, איך אתה מתמודד עם הטענה שאומרת, בואו נחזיר את החטופים בחיים ונציל, כל המציל נפש אחת.
אז אני אגיד לך, יריב, אני בעל הזכות, נפלה בחלקי הזכות, להגיד לאותה אמא, שלחתי את שני בניי, נדב ועמית, להשיב את הבן שלך הביתה, גם במחיר שהם ימותו, וגם במחיר שהם יהרגו. ואם היית נותן לי, יריב, 5 דקות עם הבן שלי עמית שנפל בקרב, 5 דקות עכשיו שיחה איתו, והייתי יודע שבסיום השיחה, הוא יהרג, הייתי שולח אותו שוב ואומר לו, עמית, יש שם אזרחים ישראלים, התפקיד שלך כחייל הוא ללכת ולהשיב אותם הביתה, התפקיד שלך כחייל הוא להגן על מדינת ישראל, הייתי אומר לנדב בני הגדול שחזר בשלום, תתגייס בתאריך שקיבלת צו 8, והוא קיבל צו 8 מחדש, צא למלחמה גם במחיר שאני אשלם בחייהם של שני בניי, ואני לא אומר לך את זה סתם. אני לא אומר לך את זה סתם, כי ככה חינכנו את ילדינו, ככה הנוער הזה חונך, והנוער הזה הוכיח בצורה הכי ברורה, שהוא חדור מטרה, ואחד המטרות, ואולי המטרה העיקרית, היא להשיב את החטופים.
אבל ראית שמהלך הצבאי, אבל ראית שבסוף החטופים לא חזרו במהלך צבאי, הם חזרו בעסקה.
הם חזרו בגלל המהלך הצבאי, בגלל הלחץ.
תרשה לי רגע להשלים לך, כן? הייתי אומר לאותה אימא, ואני לא פופוליסטי, אני לא פוליטיקאי ולא כלום, אני אומר לך את האמת, ואני לא משתמש בזה ששילמתי את המחיר הכי יקר. זו האמת וזו המציאות. הייתי אומר לה, בואי אליי הביתה. תראי את היומנים שעמית וצוואתו כתב לי ולך יריב ולכל עם ישראל. הפעם הזאת צריכים ניצחון מוחץ, צריכים ניצחון היסטורי, כדי שאני לא אצטרך להגיד לאימא אחרת, ושים לב מה אני אומר לך, אני לא רוצה למצוא את עצמי בעוד 20 שנה, מבקר בביקור ניחומים בבית אבלים, שחייל שנהרג, שהיום הוא ילד שהולך לכיתה ג', אני לא רוצה שיהיו יותר ילדים שהולכים היום לתנועת הנוער ולבית הספר, שהם יהרגו. התוצאה שבני נהרג היא תוצאה, גם אותו לקחתי לבית הספר. לא ידעתי שביום מן הימים הוא יהרג. התוצאה לזה שהוא נהרג, זה זה שאנחנו לא יוצאים מאותה חשיבה של מה נגיד, והמחיר יהיה כבד, ואנחנו באמירות האלה מביאים את האסון על אותם ילדים שבעוד כמה שעות יחזרו מבית הספר. יש גם את האימא הזאת שצועדת כרגע ללכת להביא את בנה מהגן. אל תשכח את זה. ולכן נדרשת פה הכרעה, הכרעה מוחצת.
אבל אני שואל עכשיו, איציק, אני רוצה לשאול שאלה קשה, ואם בסופו של דבר באמת הולכים לעסקה כזאת, וכמו שאמר יריב, ראית, ואמר בצדק, ואתה יודע מה, וביושר, שעסקה כזאת היא כנראה תוביל להפסקת הלחימה, ולתוכנית האמריקאית, זה מה שהאמריקאים מנסים לכפות עלינו את זה, אתה רואה את בלינקן מסתובב וכולי, איך מתמודדים, מה עושים, האם יהיה צעדי מחאה, מה אומרים לעצמנו, מה אתה אומר לעצמך?
תראה, אני רוצה להגיד שם ליריב ברקע, יריב, אתה יכול להרגיש חופשי ולהתווכח איתי למרות שאני אהב שכול, אל תחשוש מזה.
אני לא חושש לרגע.
אני באמת רוצה שתרגיש חופשי עם השיח כדי להעביר למאזינים את המצב לאשורו. אלה שלא, אנחנו לא אלה שיושבים באולפנים ערב ערב ומדברים, אנחנו אנשים ששילמו את המחיר היקר עבורך, עבור המאזינים, עבור עם ישראל, ואני אשלם עם הקורבן שאני שילמתי, אני שלם, אני כאוב, אני עצוב, אני הגעגוע צורב כל שנייה ושנייה, אבל הוא גויס לצהל לצורך הזה, ולשאלתך, אראל, חייבים להבין שאם אנחנו לא נכריע את המערכה הזאת עד הסוף, נמוטט את החמאס עד הסוף, כולם מבינים וגם הקשבתי לשידור מקודם, גם יריב אומר שברור שהחמאס הוא האויב המר של עם ישראל, ואויב מר לא משאירים בחיים. עכשיו, הפעולות שצהל ביצע, שנכנס בעוצמה, כאשר החיילים היו חדורים מטרה, הביאו לתוצאות שהחזרנו הביתה המון מהחטופים. ואם אנחנו עכשיו נפעיל טיפה לחץ, אני אומר לך, לא הרבה, טיפה לחץ על רפיח, הנאצי הזה, סינואר, מיד יזעק, בואו לדבר איתי, והתנאים השתנו. כי זה הג'ונגל שבו אנחנו חיים, זו התכונה שאנחנו חיים בה. לכן אני אומר ליריב גם כן, באמת.
אבל אני חייב להגיד לך, אמרת לדבר חופשי.
יריב, כן, דבר חופשי, אני רק פונה אליך, אתה אח יקר לי. הבן שלי הלך להילחם, החיילים שלו הם היו מהשמאל, מהימין, חשבו אחרת ממנו. אנחנו אחים, גם אתה אח.
אז אני רוצה לשאול אותך, תראה, יש הרבה על מה לדבר, ופעולה ברפיח גם תעלה במחירים של חיילים הרוגים, זה ברור, ואני לא יודע אם בכלל העולם יאפשר את זה, אנחנו לא שחקנים לבד, כי בכל זאת המלחמה לא התחילה היום. אני רוצה לשאול אותך, נתניהו, ודווקא מהנקודה הזאת שאמרת שאתה אח, אני אגיד לך בכנות, לי הפריע אתמול הפגישה, כי אני יודע שיש הרבה הורים שכולים שחושבים הפוך ממך, ויש הרבה הורים של חטופים שחושבים הפוך ממך, ואני לא זוכר את נתניהו נפגש עם הורי החטופים, כן, אבל עם הורים שכולים שחושבים אחרת, אני רואה אותו נפגש עם הפורום שלכם שוב ושוב ושוב, ואני אומר, דווקא אתה שהיית בפגישה, ואתה מדבר באמת מהלב, אולי, אני שואל, אם לא הרגשת קצת לא נעים, שלכם יש דלת פתוחה לנתניהו, למסרים שלכם, ולהורים שחושבים אחרת מכם, לאזרחים שחושבים אחרת מכם, הדלת
יש קורה... יש ארגון כזה של הורים שקורא להפסקת המלחמה?
בוא אני אעזור לך, מתן לך תשובה מדויקת לשאלה שלך, כן? פורום הגבורה מאחד מאות משפחות מחרבות ברזל. יש 607 חיילים שנהרגו, קדושים וגיבורים. אנחנו מאחדים סביבנו משפחות דרוזיות, אנחנו מאחדים סביבנו באותו פורום משפחות חילוניות, משפחות דתיות, מאות אני אומר לך, מאות משפחות, אני בכוונה...
זה בסדר לא גמור, אבל יש לכם אג'נדה, וזה גם בסדר
לא,
גמור.
אין לנו.
אבל יש הורים שיש להם אג'נדה הפוכה, אז, שחושבים שכניסה לרפיח זה אסון, שחייבים ללכת לעסקת חטופים.
שאלת, תן לו לענות.
הכניסה לרפיח היא לא מחלוקת ביני לבינך, אוקיי? זה לא הדבר שיסיים את המלחמה. הדרך לניצחון היא דרך רפיח. עכשיו, ברפיח יושבים ארבעה גדודים של חמאס, שהיו מוכנים להרוג ולשרוף את יריב. אתה צריך להבין את זה. יושבים שם גדודים שהיו מוכנים לשחוט את הילדים שלך ואת הילדים שלי, וכל ילד או משפחה או אישה שהם יהודים. המאבק הוא לא ביני לבינך. אתה צריך להבין שהאויב אמר שם, זה לא פוליטיקה, נתניהו כן, נתניהו לא. אלה אנשים שהוכיחו לנו. בצורה הברורה ביותר, שאותם אנשים שגרו על גבול, בגבול הדרומי, אלו הם לא יושבים שם אנשי הציונות הדתית. הם לא שחטו את אנשי הכיפות הסרוגות. הם שחטו שם ואנסו ושרפו דווקא את אותם אלו שרצו לדאוג להם והיו הומניטריים והעסיקו אותם וקיימו משלחות של העברת חולים קשה מעזה לישראל. אתה צריך להבין שאתה, בגלל היותך יהודי, אתה תירצח בפעם הבאה.
על חלק מהדברים אני מסכים, אני שואל אותך דווקא על נתניהו, אם לא הרגשת באמת שיש כאן ראש ממשלה שקשוב אליכם ולא קשוב לאחרים. אם זה לא קצת מפריע לך, כמי שכן יש לו דלת פתוחה לנתניהו.
אבל האם ביקשו הורים אחרים שכולים לבוא לדבר איתו? אתה מכיר את זה? כן, קבוצות, כן?
בוא ניקח את השידור, אתה מוכן לסדר פגישה עם הורים שכולים שחושבים אחרת? אני
לא מוכן. אני לא מסיים, אני מסדר פגישות, דבר איתו, אבל איציק, אנחנו חייבים.
הנה, יריב, אני מוכן לסייע לך, לסייע למי שרוצה. באמת אני אומר את זה. אתה יודע למה אני מוכן? כי אותם הורים הם בדיוק כמוני. הם בדיוק כמוני. אותם ילדים שלהם שנהרגו, הם בדיוק כמו עמית, לא משנה מאיזה מגזר הם באו. ואני מוכן לסייע עד כמה שאני יכול, כן, אני לא מנהל שם את העניינים, עד כמה שאפשר, כדי שישמעו, אבל זה לא הדיון. זה לא הדיון.
איציק, הוא מנסה לקחת את זה, עזוב, יריב, אתה מנסה לקחת את זה, עזוב, תראה, המשחק פה, המשחקים הפוליטיים, אתה רוצה לבוא למשחק פוליטי,
זה לא פוליטי, זה אידיאולוגי.
דבר על גדעון לפיד, שאני לא ראיתי התנהלות כזאת של ראש אופוזיציה, בסדר, זה אידיאולוגי, אידיאולוגי, אנחנו במלחמה, יש פה הבדל בין ימין ושמאל במלחמה הזאת, יש פה הבדל. איזה הבדל? אתה יודע מה? אז אם כבר, אז רוב הציבור הישראלי איתנו, כי גם האנשים של גנץ, גם גנץ
הוא מרגיש את הלחימה. ראיתי אתמול סקר בתאגיד, שמראה שיש תמיכה של יותר מ-50% בעסקת חטופים.
תלוי איזה עסקה. גם אני בעד עסקת חטופים, אם היא תהיה עסקה טובה. אבל אורית סטרוק צודקת. אגב, חן מענית כותב שבאמת הוציאו את דבריי המקשר, והיא אמרה את עמדה לגיטימית. מי שיוציא היום את ה-20 האנשים שאפשר להוציא, או לפחות טענת החמאס, גוזר את דינם של האחרים. עורך דין איציק בונצל,
אני מעדיף 20 מאשר 0.
אביו של סמל ראשון עמית בונצל, שם מקום דמו.
רק עוד משפט, רק עוד משפט אחרון ברשותכם, כן, יריב, הדברים שנאמרו על ידי הם דברים מהלב, יוצאים מהלב, ואני רואה בך ובחבריך אחים, ואני אומר לך, אני אומר לך, הבנים שנפלו על קידוש השם, הם נפלו עבור כולנו, עבור כל עם ישראל, בין משמאל ובין בימין, ואני יודע שאתה יודע את זה, ואני חיבוק. יודע שאתם יודעים שהאויב המר שלנו זה החמאס, ולא אנחנו בקרבנו.
אבל יש לנו מחלוקת על איך מנצחים אותו, אבל אני מסכים איתך וחיבוק, ריגשת אותי מאוד, והדברים, אני בטוח שלא רק אותי, גם את מי שיקשיב, וליבנו איתך.
איציק, תודה רבה.
תודה.
שלום, ביי ביי.
שמע בשורות טובות, נצא להפסקת פרסומות. כן, וההפגנות ממשיכות, וב-UCLA ממש ממש הפגנות אלימות, ממש עד רגעים אלה, אוניברסיטת בראון, שהיא אוניברסיטת אייבי ליג, הודיעה לסטודנטים שלה שהיא תבדוק השקעות בישראל. עכשיו אני אומר משהו כזה, לי זה מריח קצת 2020, ולי זה מריח של הממשל הדמוקרטי, לא ממש בוער לחבות את השריפה הזאת, כי זה לא רע לו.
אבל עוד פעם אתה מאשים את כולם חוץ מאת עצמך. אני חושב שזה רע מאוד לממשל הדמוקרטי שרוצה להיבחר מחדש, כי אנרכיה ומכות ואלימות ואובדן שליטה,
זה,
זה עובד לטראמפ, זה לא, לא יעבוד לביידן.
לא, 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 כי השמאל, אבל שוב, אני אומר את זה, זה ספקולטיבי. מה שאנחנו יודעים זה דבר כזה, מהשבעה באוקטובר, כבר מהיום שאחרי, ראינו את היכולת הארגונית של הארגונים המוסלמים, דברים שמדינת ישראל ישנה על האף, בזמן הכוח האלקטורלי המוסלמי חפר את דרכו למרכז המפלגה הדמוקרטית, ברמה שאנחנו לא מכירים עד היום. הביטוי באוניברסיטאות זה ביטוי של גם יכולת הארגון, וגם המון המון כסף שנכנס מקטר, יותר מ-4.7 מיליארד דולר מאז 91, שרובם בעשור האחרון.
אתה עשית עכשיו עוול גדול מאוד לישראל, ובכלל הקהילות היהודיות, כי אחרי השביעי באוקטובר, מדינת ישראל עשתה הסברה מצוינת, מצוינת, והעולם כולו היה איתנו.
לא נכון.
אנחנו לא השכלנו לשמור על עצמנו, ולהשתמש בכוח בצורה מושכלת. וכשאנחנו לקחנו את האידיאולוגיה הכי קיצונית והכי רדיקלית, ונכנסנו בעזה כאילו אין מחר גם בתושבי עזה, זאת התוצאה.
רק שאלה אחת קטנה, תגיד לי, הרי הסטודנטים האלה, שאתה מאמין להם שהם כואבים את האסון של עזה וכו', למה הם לא הפגינו ככה על אוקראינה? למה הם לא הפגינו ככה על סוריה? למה הם לא הפגינו ככה על סודן? למה הם לא הפגינו ככה, אתה יודע, על דברים? כן, בבקשה, למה רק על ישראל?
אחד, המחאה נגד רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה היא מחאה קשה, ורוסיה מדינה מבודדת עם סנקציות בינלאומיות, לא היית רוצה להיות במקום של רוסיה. ושתיים, אתה דמוקרטיה. העולם נותן לך תמיכה, ארצות הברית תומכת בך, אתה עושה את מה שאתה עושה בזכות הכוח האמריקאי, ולכן העולם מרגיש שהוא מעורב, בוודאי שהוא מעורב.
בסדר, אוקיי.
אבל אם החזון שלך זה שהתנהגו אלינו כמו שמתנהגים לסודן, אני, איכשהו לי יש ציפיות קצת יותר גבוהות מהעולם ומעצמנו.
טוב, בסדר. אני, הציפיות שלי הן ציפיות שהסטודנטים האלה יבינו על מה הם מדברים, אבל אני רוצה לדבר עם מישהו שכן מבין מה קורה כנראה באוניברסיטאות בארצות הברית. דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, חבר הכנסת, סגן שר במשרד הממשלה, במשרד ראש הממשלה לשעבר. שלום מייקל.
שלום, שלום. בוקר טוב.
בוקר טוב, כן, צהריים כזה, אתה יודע, זה בוריים, ברנץ' כזה, נעשה ברנץ' ניו יורק, כאילו סבבה. תגיד לי, איך אתה קורא את ההפגנות האלה? כלומר, היה גם בצוק איתן, אני זוכר, וגם באופרת יצוקה, אבל זה באמת כאילו חסר תקדים, הרבה...
אני מסכים עם חלק מה שאני אמר פה, וחולק על השאר. מסביר לכם. זאת אומרת, המקורות פה מגוונים. זה התחיל מזה שאוניברסיטה, אין איזה זכות לאוניברסיטה היום, למשל קולומביה, אני בעצמי בוגר קולומביה, אני גם בוגר פרינסטין, ולמדתי בהרווארד, ייל, היום אני לא אומר את זה כל כך בגאווה, אוקיי, אבל זה איי-בי ליג, והאיי-בי ליג מזמן חדל להיות פוצה של אוניברסיטאות פרו-אמריקאיות, פרו-הסיבליזציה המערבית, ודאי לא פרו-ישראליות. אני גם דימדתי שם, אני קשה להאמין שהיום היום מזמין אותי להרצות שם. מזמן. אז יש אווירה, וגם האוניברסיטה לא יכולה להגן עצמה לפני מפגינים. מפגינים יוצאים מכל מיני סיבות, ההפגנות מעניקות להם תחושה של קהילה, של משמעות בחיים, טוב מאוד, מרגיש טוב להתתף באיזה כפייה ולצעוק סיסמאות ריקטניות. יפה, גם להשתלט על בניינים. אבל מה? זה מאוד מאוד משפיע עלינו. זה משפיע עלינו קודם כל כמדינה יהודית, מדינת לאום של העם יהודי, ושם היהודים מרגישים מאוימים, מותקפים גם פיזית, אז חייב אכפת לנו. אבל מעבר לכך, ההפגנות הללו, תשפיען עלינו גם אסטרטגית פוליטית. אני אסביר למה. בשם שהם סוחפות את המפלגה הדמוקרטית שמאלה. ויש השפעה. וההשפעה תגיע לסייעה בכנס של הנשיאות של המפלגה בשיקגו עוד בקיץ.
שצריך, אני אוסיף משפט, לדעתי בכנס הזה, וזה אחת הסיבות שכל כך האמריקאים רצו שנצא לבחירות בספטמבר, כדי שיוכלו להכריז בוועידה הדמוקרטית הזאת, לדעתי, על הקמת, על שלום אזורי והקמת מדינה פלסטינית.
בדי בדי, זה יש שם במצע של המפלגה.
זה נשמע כאילו זה דבר רע, שלום אזורי.
המדינה הפלסטינית היא דבר רע. טוב, כן, בוא ניתן למייקל לדבר, סליחה. אני מצטער שפתחתי את הפה כדי שאתה דבר.
זה מעניין מאוד מאוד קשה. ושם אני חולק, למה? הממשל לא אוהב את זה, משום שהם זוכרים עוד ב-68, קרה משהו מאוד דומה. פרצו המהומות באוניברסיטת קולומביה. אגב, השתתות על אותו בניין, המילטון הול, איפה שאני למדתי. כן? על שם אלכסנדר המילטון, מייסד ארצות הברית. ויש כאן סמיות גדולה מאוד, רבה, רק לבניין, רק את השם של הבניין. התחיל בקולומביה, התגלגל לקמפוסים האחרים, וכאמור, הגיע לסיור בוועדה, בוועידה של המפלגה בשיקגו. הודות לכאוס שנוצר בקמפוסים ובשיקגו, הדמוקרטים הפסידו. ומי שנבחר זה הרפובליקאי בשם ריצ'רד ניקסון.
אבל רגע שנייה, אני רוצה לשאול, נו, אז על דבר הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה. ואני יודע שאני, גיאורא איילנד דיבר על זה אתמול, כולם תקפו אותו, אבל אני בכל זאת אשאל אותה. בחירות 2020, המפלגה הדמוקרטית, חלק מההפגנות היו דרך ארגונים שאיכשהו קשורים. עכשיו יש לך עוד אלמנט, אני מצטער שאני אצטט מעצמי מטור שאני כתבתי לישראל.
נעמוד בזה, נעמוד בזה,
אני אזכיר שם, אני אגיד שם. אנחנו, בזמן, אנחנו ישנו על האף, אנחנו רבנו בין ג'י סטריט לאיפאק בינתיים, וואל אלזיאט, שהוא עומד בראש הארגון הגדול של המוסלמים בארצות הברית, שהעלה את אחוזי הבחירה. אני ראיתי רעיון שלו שהוא נתן בראשון במרץ השנה, שם הוא מספר, זה שלושה ימים אחרי הבחירות המקדימות, הפריימריז במישיגן, אומר נתנו, בעצם הוא אומר, עשינו לו הקש בגג לביידן, נראינו לו, 100,000 הצביעו הצבעת מחאה נגד ביידן. אני חושב שהסיפור הזה של המעורבות של הקהילה המוסלמית, הכוח האלקטורלי, אני אגיד לך מייקל, אני לא יודע כמה פעמים אתה נפגשת בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות עם ביידן, והיית בבית הלבן, וואל אלזיאט היה 23 פעמים, זה הרבה. זה הרבה מאוד, כולל אחרי הפעם, אחרי שפרצה המלחמה, והוא אומר את זה, הוא אומר, אם ביידן לא ידע, ואם לא ידעו, לתת את הנגיד, את הפסקת האש, ואנחנו רואים את המאמץ האמריקאי, יהיה לזה השלכה אלקטורלית. אני שואל, האם אנחנו בכלל הכרנו את זה? כמה הכרנו את זה?
לא הכרנו את זה מספיק, אבל התבקשתי על ידי בוגרי אוניברסיטת קולומביה, היהודים, להצג אותם. מול התקשורת, מול הקונגרס, לפני כמה ימים יצאתי עם בקשה, קריאה לנשיא ביידן, להנחות ל-FBI, לחקור את מקורות המימון והארגון של אותם הפגנות, בקולומביה ושאר הקמפוסים, משום שברור, מי שמסתכל על התמונות.
מייקל.
זה אותם אוהלים, אותם דגלים. מישהו מת אחרי זה, ואני לא אתפלא אם יש גם איזה קשר עם ארגוני טרור.
מר אורן, אני רוצה לשאול אותך על המדיניות הישראלית. בסוף, כן. כשאתה מסתכל על איך עזה נראית, ועל התנאים ההומניטריים, ועל כמות האזרחים שנהרגו, ועל כמות הילדים שנהרגו, זה תמונות שלא רואים בישראל, אבל רואים בארצות הברית. יכול להיות שבסוף המימון ולמי שם את הדגל והאוהל וזה, זה לא מעניין. מה שמעניין זה התמונה הגדולה, ובתמונה הגדולה מסתכלים בעולם, גם מיטב חברינו, כולל אנשים שהם ציונים, ואומרים, אתם מתנהגים כמו משוגעים, אתם ירדתם מהפסים, אתם התמכרתם לכוח, אתם כבר לא רואים בבני אדם בני אדם, אתם איבדתם צלם אנוש, אנחנו לא יכולים לתמוך בזה. אולי זה לא הכסף, ואולי זה לא זה כמה סטודנטים תימונים והזויים שאפשר לצחוק עליהם. אולי זה המהות. אולי זה שישראל בעקבות השביעי לאוקטובר הרגה בעזה כנראה מעל 30,000 איש, למעלה מ-2% מהאוכלוסייה של עזה, השמידה 50% מהמבנים. בסוף לנו פה בישראל זה לא מזיז, לא רואים את זה בכלל. בעולם לא מסוגלים לחיות עם זה. אולי זאת הבעיה.
אז סיימת את השאלה? תודה.
זו הבעיה שאתה פשוט מדקלם את התעמולה של חמאס.
אתה מבין מה
אני
עובד?
אני שואל אותך על המציאות.
יריב, תן לו לענות. יריב, שנייה.
זה עלילת דם. זה עלילת דם. בדיוק. ולמדינת לצהר. משום שבתוך ה-30,000, היום זה כבר 34,000.
אל תגיד, אל תיתן לי ציונים.
שם הזה קופץ 1,000 אנשים כל יומיים, משהו בלתי אפשרי באופן סטטיסטי, גם אחוז של ילדים ונשים, בלתי אפשרי באופן סטטיסטי, מי שלא מאמין לזה, יש פרופסור באוניברסיטת פנסילבניה, שמוכיח, קרינו וינר, אברהם וינר, שמוכיח סטטיסטית שזה בלתי אפשרי סטטיסטית. אבל מה? זה כולל את כל המחבלים שנהרגו על ידי צהל, זה כולל הפלסטינים שנהרגו כתוצאה מ-30% מהטילים של חמאס נפלו שבתוך רצועת עזה. אגב, זה גם כולל פלסטינים שנפטרים מסיבות טבעיות, שבמשך חצי שנה, 7 חודשים, בתוך האוכלוסייה של יותר מ-2 מיליון, נפטרים כ-4.
אז אנחנו, אתה אומר, אז המדיניות של הממשלה 100%.
אם אתה יוריד, אתה מוריד את כל המספרים, אתה מגיע לאחוז של כמעט לוחם, טרוריסט אחד, מחבל אחד לכל אזרח. אגב, שיעור כזה, ארצות הברית לא התקרבה.
דוקטור אורן, אז אתה טוען שהמדיניות הישראלית הייתה 100%, שהייתה כל העולם.
גם היה בין 4 אזרחים לכל לוחם, נט, עד 9.
אבל מייקל, אתה לא מבין, אבל דוקטור אורן, אני אגיד לך משהו.
אתה חייב לסיים, שאלת אותי.
כן.
שאלת אותי. אבל עצם עובדה שאתה מדקרם את זה, וגם הנשיא ארצות הברית מדקרם את זה, את מספר הזה כל הזמן, וגם התקשורת האמריקאית, כל הזמן חוזרים על התמונות הללו, יוצר מצב שכן, כן, ויש בדי שיש חלק, ויש תפקיד לתעמולה הזאת, בעידוד והגדלת ההפגנות בקמפוסים. ברור, ברור, נוצרה אבירה, אנטי-ישראלית, אנטי-יהודית, שמקורה באמת
בעלילות
דם, משהו בימי
הביניים. אני מסכים, מייקל, אבל ואני חי את זה כאן, הנה, חייתי את זה לפניך.
אני כבר מבולבל, כי כשאני רואה מה הימין כותב על המלחמה, איך ריסקנו אותם, איך שפנו להם את כל הבתים, אנחנו כל כך מתגאים בזה, ואז אתם אומרים לי פתאום שזה הכל אלילת דם, אני כבר לא יודע מה להבין. אתם רוצים למחוק את עזה, לשטח את עזה, קוראים להם עמלק, אומרים אין חפים מפשע בעזה, אתה מראיין אנשים שאומרים שכמה שיותר גופות זה ההישג הישראלי, ואז אתם מסבירים לי שלא,
כמה יותר גופות של מחבלים.
אתה מכיר מלחמה?
אני לא יודע דבר אחד, אני לא מכיר מלחמה אחד שבה הצד שנלחם על חייו, על ההישרדות שלו, בוחר לא להרוג את האויב שלו, את הלוחמים של האויב שלו. האזרחים של האויב, מי שנהרג, נהרג כתוצאה מהעובדה שהאויב המתונף שלך והחלטי שלך מתחבא בין אזרחים. ואתה יודע מה, ועם כל הכבוד לאזרחים של האויב, הילדים שלי והאזרחים שלי יותר חשובים.
אבל אתה זה גול עצמי,
דוקטור אורן, תודה רבה לך.
תודה, מייקל.
הדברים, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. תראה, אני באמת לא מצליח להבין.
כן, מה אתה לא מצליח להבין? שאני אומרת, אמר לך דוקטור אורן, שאני אומרת מה שביידן אומר, אתה יודע, אני לא מביא איזה משהו מהבית זוי.
ביידן, 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 כמו שאמרתי לך, ואתה לא מבין, ביידן מחויב אלקטורלית. ביידן שינה את עמדותיו אחרי הבחירות המקדימות בפברואר.
ואולי גם לביידן יש בעיה עם המדיניות הישראלית.
אולי.
יכול להיות שלא הכל קונספירציה. יכול להיות שכשהוא רואה שנתניהו
מעכב סיום
הומניטרי ומריב את עזה, אז זה גם מפריע לו.
אולי ביידן ראה שהוא נטש את אפגניסטן, נטש טריליונים של דולרים שבזבזו שם. מה שראינו באפגניסטן זה מסכנים אפגנים מנסים להתאפס על גלגלי המטוסים כשהאמריקאים בורחים משם. הנשק מאפגניסטן הגיע ליהודה ושומרון דרך ירדן, במימון איראני, מתחת לאף של מערכת הביטחון הישראלית שלא שמה לב לזה. אגב, פה בתוכנית דיברנו על זה לא מעט פעמים שזה ציר. אני, ואני לא איש מערכת הביטחון. הנה, אני בא למערכת הביטחון ואני אומר להם, אתם לא יודעים מה קורה עם הכוח האלקטורני המוסלמי, ומה הם מבצעים לנו. אבל בסדר, תראה, בעם היהודי...
יש דבר אחד שאני מסכים איתך על אפגניסטן. הכיבוש באפגניסטן נכשל, והכיבוש בעזה ייכשל, גם אם אתה נורא רוצה שזה יצליח, זה יהיה כישלון, ונשלם על זה בדם מיותר.
כי כל פעם שאתה מנסה לתת להם ניהול עצמי, אם אתה תיתן להם, אם אתה תצא מיהודה ושומרון עם הכוח הצבאי שלך, בתוך כמה שעות החמאס ישתלט על יהודה ושומרון. נקודה. גם היום רוב הציבור הפלסטיני תומך בחמאס. אם אתה דמוקרט
שנדבר על מה הציבור הפלסטיני תומך, אין בעיה. הציבור הפלסטיני בסוף, כשאתה שואל אותו, הוא תומך בשתי מדינות, מדינה פלסטינית ומדינת ישראל. אני אראה לך את הסקרים. אתם תמיד בוחרים לקחת את מה שנוח לכם.
אנחנו בשנת 39,
ואתה אומר לי שהיטלר
הוא אדם רציונלי. זה מה שקורה. הם רוצים לרצוח.
אני אגיד לך משהו. מי שלא רציונלי זה בנימין נתניהו, לא היטלר, ולא כל הדברים האלה. מי שלא רציונלי זה נתניהו.
ואתה יודע, נפיק אסף נבות האלה של בני אלחרין, רות מביטי הארגון, ברוך השם, אפילו פריימריז לא עברת.